פרופסור ירון זליכה, שלום לך.
ערב טוב.
לשעבר עכשיו הכללי במשרד האוצר. אנחנו בכלכלת מלחמה, ומצד שני יש מדינה שגם לה יש צרכים. מסכם לנו רגע את תפקוד הנגיד, כי כהונתו הייתה אמורה להסתיים, היא מוערכת בגלל המצב, אבל איך ההתנהלות שלו כרגע?
תראה, הנגיד הזה החל את כהונתו בחלקה הראשון בתפקוד לקוי. בתקופת כהונתה של הממשלה הקודמת הוא איחר מאוד בעלת הריבית, והוא לא בא חשבון כהוצאה הכלכלי של הממשלה עם מדיניות כלכלית כושלת. כתוצאה מכך הצמיחה החלה לרדת והאינפלציה התפרצה, ובממשלה הנוכחית נאלצו להתחיל ולטפל בכך. אבל בשנה האחרונה, או כמעט שנה, הוא מתפקד היטב. הוא העלה את הריבית ותיקן את הטעות שלו. הוא איזן זאת באמצעות מהלכים שונים גם במערכת הבנקאית. והוא מבקר את הממשלה, כולל היום, על פעולות שגויות שהיא עושה. כך שאני חושב שההחלטה להאריך את כהונתו בנסיבות האלה היא בהחלט הגיונית, סבירה וטובה.
כן, גם המטרה היא גם לא לייצר עוד אי-וודאות בתוך האי-וודאות שאנחנו נמצאים. אתה מכיר את המצב, אתה יודע, שמדברים על משברים בתוך ניהול לכלכלה. זה לא כזה פשוט גם לייצר עוד משהו על כבר ספינה רעועה שאנחנו נמצאים בה מבחינה כלכלית. נכון, זה חלק מהשיקולים, נכון?
בהחלט נכון. בהחלט זה היה שיקול. אני מניח שגם, אבל ללא המלחמה, אני מניח שהממשלה הייתה מעריכה את כהונתו.
אני רוצה ברשותך להתייחס ממש כהערה אחרונה בנושא התקציב שאנחנו נמצאים בו. ברור שה-30 מיליארד שקלים הללו הם שונו כתוצאה מן המלחמה. איך נחזיר את הכסף הזה בשנים הבאות? הרי זו פעימה ראשונה, היו כאן עוד כמה מיליארדים, אם לא פחות, אם לא יותר, סליחה, לכל עניין המפונים ושיקום העוטף, עוד הרבה הרבה מאוד כספים שהצבא ידרוש, ויבוא משרד הביטחון בתקציב הבא וידרוש את שלו. מה הרזרבו? מאיפה מביאים? קיצוץ רוחבי? קשה?
בוא נעשה הבחנה בין ההוצאות החד פעמיות על המלחמה, שיכולות להגיע גם ל-100 עד 150 מיליארד שקלים, לבין הגירעון בתקציב השוטף של הממשלה. ההשפעה של ההוצאות החד פעמיות, למרות הסכום הבלתי נתפס של 100-150 מיליארד שקל, ההשפעה של הוצאות חד פעמיות על המשק היא יחסית קטנה. יש לנו ממשלה עשירה עם נטל חוב קטן, וכתוצאה מכך הוצאה של בין 100-200 מיליארד שקלים זה לא משהו שיערער את המשק הישראלי. בניגוד מוחלט למה שאמרתי עד עכשיו, ההשפעה של גירעון שוטף ארוך טווח היא כבר חמורה מאוד. כעת, אנחנו נכנסנו למלחמה הזו כשהגירעון של הממשלה כבר התבדר. אנחנו ראינו את נתוני הגירעון באוקטובר, שהם עוד לא משקפים את ההשפעה של המלחמה, או כמעט ולא משקפים את ההשפעה של המלחמה, והגירעון שם האמיר כבר ל-2.6% תוצר, בקצב התבדרות מאוד משמעותי. בספטמבר זה היה כבר רק 1.5% תוצר, כמה חודשים לפני זה זה היה 0. כך שאנחנו עוד לפני המלחמה נכנסנו אליה עם גירעון שכבר מתקרב ל-3% תוצר. בעקבות המלחמה אנחנו צפויים לגידול פרמננטי בהוצאות הממשלה, למשל, כפי שהזכרת, ביטחון, אנחנו צריכים צבא הרבה יותר גדול, אבל לא רק זה. ולכן אנחנו מדברים כבר על גירעון מבני, בנוי בתוך התקציב הנוכחי, שמתקרב ל-5% תוצר. זה מסוכן, מכיוון שזה משליך על ציפיות הצרכנים שכבר מתחילות לחשוש מהעלאות מיסים. יש גם באמת כמה אנשים חסרי אחריות באוצר שגם כבר מדליפים שהם מתכננים אולי העלאות מיסים כאלה ואחרות. עכשיו, אם הציבור באמת יחשוב שעומדים לעלות מיסים, והוא יראה שהגירעון המבני, לא כתוצאה מהוצאות המלחמה, אלא הגירעון השוטף המבני, מתבדר, אנשים יקטינו את הצריכה הפרטית. עכשיו, מכיוון שהצריכה הפרטית זה 50% מהפעילות במשק,
אוטומטית, אתה מבין אתה שזה יכול... את התזרים שלך
זה,
לתוך...
בדיוק, זה עלול לייצר לנו כדור שלג,
אתה מייצר גלגל כבר... שיוצר בדיוק הפוך מהתוצאה שאלה אתה רוצה להגיע.
בדיוק. ולכן, התיקון הקוסמטי ששר האוצר עושה בתקציב השוטף, הוא פשוט לעג לרש. זה מראה שהוא לא מבין מאיזה, בפני איזו סכנה אנחנו עומדים. עכשיו, כדי לחדד זאת, אני אומר כך. שנת 24 היא שנה כלכלית עבודה, זה ברור. אבל היעדר התיקון התקציבי יגרום לכך שגם שנת 25 תהיה עבודה. וזה כבר לא קשור למלחמה. זה כבר קשור לטעויות ששר האוצר עושה.
לגמרי, ראש בית הספר לחשבונאות, כלכלה וניהול כספים בקריה האקדמית קריית אונו, הפרופסור ירון זליחה. תודה רבה לך על השיחה.
ערב טוב ובשורות טובות בעזרת השם.
אמן, ערב טוב.